www.radiosol.co.il רדיו סול. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
גרו טוב, שוקי כבר זוכר את התארים שלי בעל פה, אני מגיעה בך מאוד שוקי. יש עוד, אתה רוצה שאני אוסיף לך?
אני משתדל, לא, זהו, כאילו
אוקיי.
אני מתפלא איך הוא לקח מספיק אוויר כדי להגיד את התארים.
אתה רואה, הוא מוכשר.
הוא מוכשר. שרון, ממש.
אז אנחנו בתוכנית נקודת השוויון, שוקי, שוקי שוויון מגדרי, זה מה שחשוב, זה מה שחשוב, ואנחנו צריכות להגיע לשם בימינו, למרות מה שקורה היום בכנסת ישראל החדשה והמתכנסת.
אגב, גם שם יש שוויון.
לגמרי.
מגדרי, לפחות יש שוויון בין הדתיים ללא דתיים.
נכון.
הנה גם שוויון.
בין הגברים יש שוויון.
לא חשוב, אבל יש שוויון. אנחנו לא ניכנס, יש אורחת באולפן, חבל.
אז אני נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מרצה בנושא תקשורת, מודעות ותודעה, פעילה חברתית, ואני מזמינה אתכם לצפות בה ולראות ולהזין לתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספר 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים 053-807-1213. והיום איתנו אורחת מדהימה, חייבת להגיד, הדס רגולסקי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, הדס. הדס היא עורכת ראשית של אתר אונלייף. היא חברת הוועד המנהל של בונות אלטרנטיבה. היא הקימה את קבוצת פייסבוק, סיסטרס.
סיסטרס, מקום בטוח לספר, כן.
כן. עורך הדין, עיתונאית, עוד הרבה דברים.
נכון.
בעיקר אישה אקטיביסטית משכבה ומעלה.
מחוללת מאומות.
מחוללת מאומות, ומשנה את החברה ועושה אותה מקום טוב יותר לכולנו. אז שלום, הדס.
בוקר טוב, שלום.
אז תקשיבי, אני לא יכולה, לפני שאני אכנס לעולם של אונלייף ובונות אלטרנטיבה, אני לא יכולה להתעלם ממה שקורה פה היום, במיוחד אחרי הבחירות. את את המספרים יודעת, אני צריכה להסתכל על המספרים מהנייר, אבל ירידה מ-30 נשים בקואליציה הנוכחית ל-9 נשים בקואליציה הנבחרת, שלא נדבר על מספר עשרות, שאני לא יודעת אם יהיו בכנסת הקרובה,
יהיו, אבל יהיו, אני יכול להיות שנחזור למספרים של 1, 2, 3.
אז ללא ספק ירידה מאוד מאוד משמעותית במחזיקות הכוח ובייצוג האינטרסים, בייצוג האינטרסים של אנשים בכנסת. איך זה ישפיע לדעתך?
תראי, אם יש משהו,
מה יש לך להגיד על זה?
דווקא אנחנו עכשיו אחרי הקורונה, המלל בדוח המסכם הראשוני של התמודדות עם משבר הקורונה אמר, לא היו מספיק נשים סביב השולחן, קבלת ההחלטות, והפגיעה בנשים הייתה משמעותית הרבה הרבה יותר. עכשיו הדוגמה שאנחנו אוהבים לתת, אוהבות לתת, היא דווקא מתקופת מלחמת המפרץ. לימור לבנת הייתה השרה היחידה סביב השולחן. אבל כשניסו להערך למלחמת בהתמודדות עם מה שקרה, לימור לבנת אמרה, צריך לספק מטרנות. אוקיי? כלומר, אנשים בעוצר לא יוצאים, לא מגיעים לזה, צריך לספק, צריך לספק תחליפי חלב. אם היא לא הייתה שם, לא היה אף אחד שחושב את זה. וכשאין נשים מסביב לשולחן מקבלות ההחלטות, ומקבלי ההחלטות, אנחנו נפגעות, וזה ברור ומוכח, וכל המחקרים מראים את זה, וכל המבדקים מראים את זה. תראי, אפילו בקורונה, רק הפיתורים היו של נשים. נשים הוצאו לחלט יותר מגברים. נשים הפסיקו, עברו לחלקיות משרה יותר מגברים. אנחנו כל הזמן משלמות את המחיר, ואנחנו חייבות להיות שם. עכשיו, זה דרמטי. 30 נשים בקואליציה לעומת 9 נשים בקואליציה. ועוד מתוך 9 נשים שנמצאות בקואליציה, חלקן נשים שמקדמות אג'נדות של גברים. שלא לדבר על טלי גוטליב, שהיא יוצאת נגד בית המשפט, ויוצאת נגד נשים, ותומכת ויוצאת ממש במניפסטים בעד אנסים. אנחנו בבעיה קשה. אנחנו בבעיה קשה מאוד. אנחנו, וגם הילדות שלנו, כי אני כל הזמן אומרת, you can't be what you can't see. ולראות כנסת, שכל המסע ומתן על הקמת הקואליציה היא רק של גברים. אז תסתכלו בתמונות. רק גברים יושבים סביב שולחן המסע ומתן. רק גברים מדיינים, מי יהיה שר האוצר, מי יהיה שר ביטחון, מי יהיה שר המשפטים, מי יהיה יו"ר הכנסת. שמה של אישה אחת לא הוזכר בהקשר לאף תפקיד.
בואו נראה מה המנכליות של המשרדים יישארו מנכליות.
יש לנו 9 מנכליות שהיו מנכליות של המשרדים הנוכחיים. האם הם יושארו בתפקידם? האם הם יועזבו? האם יבואו במקום רק גברים? רק גברים דתיים? כי זה הטרנד.
אז מה אנחנו עושות?
אז כמו שאני אומרת, ייאוש זו לא תוכנית פעולה.
כן, אין לנו את הפריבילגיה להתייאש.
אין לנו את הפריבילגיה להתייאש. ולכן, כל מי שנחמצה ליבה ביום של הבחירות או אחריו, או בימים שאחר כך, גם אני, אגב, זה אנושי. אחר כך צריכים לחפש את הכלים, איפה אנחנו יכולות להשפיע. זה גם בא לידי ביטוי באמצעות קשרים, הקואליציה החדשה והמתחדשת, כי גם בקרב הנשים בקואליציה החדשה יש מי שיודעת כמה זה חשוב שנשים יקבלו ייצוג, וכמה זה חשוב לדאוג לזכויות נשים. עידית סילמן וגם גילה גמליאל היו שותפות בעבר לאין ספור מיזמים לקידום נשים, וראו את החשיבות בקידום נשים. כדוגמה, זאת אומרת, מתוך 9 נשים האלה, צריך לייצר את הגשרים כדי שזה כן יקרה. וצריך להפגין, וצריך לעורר מודעות. בבונות אלטרנטיבה אנחנו לחלוטין עושות את זה. אנחנו השבוע עושות מפגש ראשון.
אז בואי תספרי לנו קודם כל מה זה בונות אלטרנטיבה, כדי שלא נדבר
באוויר. אז נתחיל בבונות אלטרנטיבה ואחרי זה אונלייף, אבל בונות אלטרנטיבה היא קבוצת לחץ פמיניסטית של נשים מכל הקשת הפוליטית ומכל התחומים. נשות עסקים, נשות תקשורת, נשים שעומדות ועובדות בעמותות, נשים שפועלות דרך חברה אזרחית, ונשים שאכפת להם, באמת מכל המינים, כל הגוונים, מכל הארץ, שיהיה ברור. לא, אנחנו לא חבורה של נשים ממרכז
איך הרבה. אני לא חלק מהבונות אלטרנטיבה?
אז קודם כל, נורית, את חייבת להיות חלק מבונות אלטרנטיבה, כי זה מה שאת עושה כל יום. כל אחת מאיתנו שמנסה לשנות לטובה, בכל הנושא שקשור לשוויון מגדרי, צריכה להיות בבונות אלטרנטיבה. בונות אלטרנטיבה הוא גוף גג שמנסה לסייע לקמפיינים שעולים דרך העמותות השונות, וגם יוזם בעצמו קמפיינים ונושאים לקידום. אם אני אמנה רק חלק מהפעילויות שלנו לאורך השנים, ההפגנה הגדולה אחרי האונס באילת הייתה אורגנה שהפכה להיות הפגנה בכל רחבי הארץ, אורגנה על ידי בונות אלטרנטיבה. רק לאחרונה קמפיין השוואת התנאים של כדורגלניות הנבחרת הלאומית של ישראל לזו של הגברים.
קראתי את זה דווקא באונלייף.
אז קראת באונלייף, יש, יש סינרגיה.
וראיתי עכשיו דווקא שהתנאים הושבו, אבל רציתי לשאול האם הם באמת הושבו מבחינת השכר של המאמנים והשכר של הספורטאיות.
התנאים הושבו, הנקמה באה דרך הנערות, שזה פשוט בלתי נתפס. ההתאחדות לכדורגל לא זימנה את הנערות לאימונים, למרות שהתקיים משחק, ואז המשחק נקבע לאותו יום שהיו משחקי ליגה, ולא היו מוכנים להזיז את משחקי הליגה. כלומר, הנקמה בעובדה שהנבחרת של הנשים דרשה להשוואת תנאים, באה דרך הנערות. עכשיו, שיהיה ברור, התנאים שהם ביקשו להשוות היו מאוד בסיסיים. למה? כי הם לא מקבלות שכר מההתאחדות על חברות בנבחרת, גם הגברים לא מקבלים שכר מהם. מקבלים שכר מהמועדונים שהם משתייכים אליהם. אבל הם מקבלים התנאים הבסיסיים. השם שלהם על גב החולצה, אוקיי? מאבק של שנים שהשם שלהם יופיע על החולצה, כמו שהשמות של זהבי ואחרים מופיעים על החולצה של הנבחרת של הגברים. זה מגיע לרמת אבסורד, היו קונים להם חטיפי פאוור בארס כאלה, ולנשים היו קונים לא מספיק חטיפים, אז היו מחלקים כל חטיף לשניים. אז בכלל לא יעלה לדעת, שלא לדבר על הטסה למשחקים, נשים עוברות קונקשנים, גברים נוסעים
בטיסות
ישירות מיוחדות, לפעמים במסוסי מנהלים. אין בכלל, התנאים לכאורה הושבו, בפועל המאבק עוד ביצוע.
וגם ראיתי שהשכר של המאמנים, ראיתי שהייתה פה איזו מאמנת מהולנד, אני חושבת, שאמרה,
הייתה מאמנת
שהרמה של הבנות היא מעולה, רק הן לא מקבלות את התנאים, והמאמן מקבל סכום מאוד מאוד נמוך.
זו הייתה מאמנת מקצועית.
בערך 10% ממה שמקבל מאמן של גברים, ואין פלא שהרמה שלהם לא הופכת להיות מהטובות
ברור,
באירופה.
שיהיה ברור, בדירוג של מדינת ישראל בעולם, המקום של נבחרת הנשים ונבחרת הגברים הוא זהה. ממש אותו מקום. 74. שום מקום, זה לא מקום להתגאות בו, כן?
לא, לא הגברים ולא הנשים. אבל אם היו משקיעים בנשים, הנשים היו מספר 5, והגברים היו נשארים 74.
אם אני רוצה להאמין שאנשים יכלו להיות, הם גם היו במקום הרבה הרבה יותר טוב, אבל זה רק דוגמה אחת. אנחנו תומכות בקביעות בטט ונון המתלוננות נגד אייל גולן, בקריאה שלהם לפתוח מחדש את תיק החקירה, מה שאכן קרה. וכרגע באימותים שהם עושות מול 10 גברים שונים שזומנו על ידי המשטרה לאימותים מולם, מחר מתקיים האימות הכי חשוב, שהן מחכות לו 9 שנים, תת ונון הולכות לפגוש בחדר החקירות את אייל גולן, שחשוד בעבירות שידול לזנות. יש פה, יש סעיף שעל שמו הוא מזומן, הוא נחקר בעזרה יותר מפעם אחת. מה יקרה עם זה אנחנו לא יודעות, אבל אנחנו נהיה שם בשביל לתמוך בהם. אנחנו עשינו קמפיין שלם לחינוך מיני בבתי הספר. עשינו קמפיין נגד שחרורו המוקדם של אלון קסטיאל. הצלחנו חלקית, אבל יש דברים, יש קמפיינים שלא מצליחים, אנחנו שם.
חייבים לנסות, מקסימום זה יצליח.
אנחנו חייבים לנסות כי מקסימום זה יצליח. באמת, זה חלק מהאג'נדה שלנו.
אז לפני שנמשיך, ויש לנו עוד המון על מה לדבר, אז אנחנו נשמע את השיר שאת בחרת, של חווה אלברשטיין, את חירותי. את רוצה לומר משהו על השיר הזה?
כן. אני
אז תאמרי.
אני אגיד לפני? אוקיי.
Okay. לפני. את רוצה אחרי? אפשר אחרי?
אפשר אחרי, בוא נגיד אחרי.
את חירותי, שמרתי לי אותך כמו כוכב בסער. את חירותי, עזרת לי לעמוד בכל כאב וצער, ולצעוד בדרכי גורלי עד תבוא גם עליי השלכת ולרקום חלומות על קרני הלבנה וללכת ללכת את חירותי למען רצונך את שבועותיי הפרתי את חירותי לשמור בריתי איתך את חולצתי מחרתי סבלתי הרבה וכאבתי בלי די רק למען אמון בי תיתני נטשתי ארצי וטובי ידידיי ושלך רק הנני את חירותי קוראת לי לוותר על תפנוקים ונועם את חירותי לימדת את ליבי גם בבדידות לשמוח את שלימדת אותי לחייך למראה הרפתקה שחלפה לה ללקק את פצעי במסתור ולקום וללכת בלילה קר אחד הפרתי את בריתנו כך לבדי ערקתי מהשביל עליו פסענו שנינו בגדתי בך חירותי הטובה אל הכלא פסעתי בצער אל הכלא החם אשר שמו נאספתי כמו נער וסוהרת יפה בתנועה רחבה נעלה את השער
עכשיו ברדיו סול נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו. את חירותי.
אז למה את חירותי? אני גדלתי על שירי ארץ ישראל, זה מה שההורים שלי השמיעו בבית, אני משערת, ועל חווה אלברשטיין, אני חושבת שאת חירותי, בעצם עוד לפני שפיתחתי איזושהי תודעה פמיניסטית, היה שיר שליווה אותי הרבה מאוד שנים בתחושה הזאת שזה בידיים שלי. החירות שלי, ואם יש משהו שאני אוהבת להגיד, זה הבחירה. כמה חשובה הבחירה. ולכן כל הדרך צריך לבחור. כל הדרך צריך לבחור. אני חושבת שההורים שלי גידלו אותי בבית שוויוני ובבית שמאמין בשוויון.
אתם רק בנות?
לא.
בנים?
בעיקר בנים.
וקיבלתם מסרים זהים?
וקיבלנו...
בנים ובנות?
קיבלנו מסרים זהים. אני הבחורה, יש לי שני אחים בנים.
כמוני.
אני חושבת שלא רק שגדלנו באופן זהה לחלוטין, וקיבלנו את המסר שאנחנו יכולים לעשות הכל, כל אחד מאיתנו מעביר את זה לשלושת ילדיו, כל אחד ולכל אחד מאיתנו יש גם בנים וגם בנות. אני חושבת שזה קריטי. אני חושבת שאם יש עוד משהו שאני לוקחת מהילדות שלי, אמא שלי הייתה, זאת אומרת שהיא אישה מאוד מאוד חזקה, אבל לא עם איזה כישרון גדול בידיים או משהו כזה, הלכה לחוג תפירה ורקמה וכולי, והיא תפרה לי שתי בובות. האחת שחורה והשנייה צהובה. ואלה היו הבובות שלי. לא גדלתי עם 1,000 בובות, גדלתי עם השתיים האלה, ונדמה לי שהן אחר כך התוו את מי שאני היום בכל כך הרבה מובנים.
הבובות? השחורה והצהובה?
העובדה שצריך להתייחס באופן שווה לכולם. כן. ואני מקפידה על זה בעצמי, גם כלפי ילדיי, גם כלפי סובביי.
שזה חשוב באמת.
נכון.
דבר ראשון זה המודלינג, כאילו ראינו שעכשיו במיוחד בכנסת שמי שיושב שם זה ומחזיק בכוח ומחזיק בתקציבים זה הגברים. וקשה להאמין הבשורה שכבר הרגשנו שאנחנו חלק מתוכה תימשך, אז זה בידיים שלנו עכשיו. זה בידיים שלנו ההורים.
לגמרי.
פשוט לא, לעשות מודלינג נכון.
אני מסכימה איתך, וגם זה מתקשר לפעילות אחרת שלי, שבכורה אין לי זמן לכלום, אבל אני יור ועדת מגדר, מזה 7 שנים בבית ספר רמת החייל בתל אביב, ששם 3 ילדיי למדו, כרגע לומדת שם רק ילדה אחת, ואני חושבת שהנושא של שוויון בין בנים ובנות מגיל, ממש מגיל לידה, מגיל הגן, הוא קריטי. הוא קריטי, ואנחנו עושות המון, עושות ועושים, כיוון שבוועדת מגדר חברים גם גברים, גם אבות וגם אמהות. והפעילות הזאת היא חשובה מעין כמוה כדי לייצר את אותה תשתית לילדים, גם בנים וגם בנות, שחושבים ויודעים שהם שווים.
אז אני רוצה להציע לאונלייף ולבונות אלטרנטיבה פרויקט, לייצר רפרנטיות שיקימו ועדות מגדר בכל הגנים, בכל גן שלא יהיה, בכל כיתה שלא תהיה, בכל בית ספר שלא יהיה, שיהיה ועדת מגדר ושיכניסו את הדבר הזה. להכשיר את ההורים, את ההורות הצעירות ואת ההורים הצעירים, להקים את הוועדות האלה בכל מקום, כי זה בידינו, אנחנו חייבות לעשות את זה. אני עוד הייתי פעם באשליה שאפשר לשנות את זה ולהכשיר דרך מערכת החינוך, צוותים חינוכיים שיעבירו את האינפורמציה הזאת וייצרו מודלינג באמת בגנים מגיל 0 עד 3, שזה הגיל שבו נבנית התודעה. עכשיו אני קצת סקפטית לעניין הדבר הזה, אז זה בידינו לייצר את החלופות.
אני חושבת שהגננות והמורות הן לגמרי שותפות שלנו במהלך הזה, והן חייבים לגייס גם אותן לתוך הדבר הזה.
זה צריך להיות, כן, אותה מנהלת ועדת מגדר צריכה לגייס גם את הגננות ולעשות את זה איתם ביחד, כי רק ככה זה יכול לעבוד.
נכון, נכון. יש קבוצה שפעילה בדיוק על הדבר הזה, קבוצת הורים במודעות מגדרית, שעומדת בראשה דפנה פייזר, שפועלת בדיוק למען הדבר הזה, למען הנכחה של התכנים ולמען מודעות, כי באמת באמת גם אני שבאה מתל אביב, אני אומרת לך, אין מודעות, אין מספיק מודעות, גם לא אצלנו. זאת אומרת, העניין של מודעות הוא משהו שצריך לתת עליו את הדעת בכל מקום. אני חושבת שאני זכיתי שהילדים שלי ילכו, יפגשו גננות שלגמרי מבינות את הקונספט הזה, ולא פתחו פינת רופא ואחות, אלא מרפאה, כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה, ולא פינת בובות לבנות, אלא פינת בובות למשחק שכל אחד, וכנל בלגו וכנל בכל דבר אחר, בבית ספר הספציפי שאני לא מדברת עליו, שאני בוועדת המגדר בו, יש, זה בית ספר מודע מגדר. זאת אומרת שבית ספר שלוקח על עצמו להיות מודע מגדרית כל הזמן. בין היתר, בגלל זה, בכיתה ב' יש שיעור הלגו. לכל הכיתה. לא רק לבנים, או לא חוג. זה לא חוג, זה מקצוע. שלומדים אותו.
בנייה.
כן, ויש שיעור רובוטיקה.
את יודעת שהלגו הפסיקו לסמן את הלגו שלהם לבנים ולבנות.
נכון, ובצדק הם הפסיקו לסמן את הלגו שלהם, מכיוון שאין בזה שום היגיון. בעיקר שהיה, בעיקר בפליימוביל, אבל גם בלגו. הערכות שבנות קיבלו ורודות, היו עם פחות חלקים, מאשר הערכות שקיבלו הבנים. כאילו, אין ביכולתנו להקים את אותו בניין לבד עם אותו מספר לבנים, אבל לא, יש ביכולתנו ויש ביכולתם של הבנות והבנים שלנו, ולכן זה ממש חשוב.
אתם עובדות בשיתוף פעולה עם טל ברייר בן מוחה, ממנהיגותה?
אז לטל ברייר בן מוחה יש קבוצה אחרת, שנקראת מנהיגותה, וגם היא קבוצה שמעלה מודעות לנושא של מגדר מגיל צעיר ומגיל גן. אני באופן אישי כן עבדתי יחד עם טל בעבר. כן, ככל ש... כן ירבו, מה שנקרא, ככל שיהיו יותר נשים שיעסקו וייצרו יותר שיתופי פעולה, כך ייטב.
נכון, להקיף יותר תחומים.
נכון. אנחנו, בבונות אלטרנטיבה, מתעסקות הרבה בהתוויית מדיניות או בדברים שהם ככה יותר קשורות לקידום שוויון כללי וביטחון אישי לנשים, ולכן אנחנו, התחום הזה של, של שוויון מגדרי בקרב ילדים וילדות, זה משהו סופר חשוב, אבל יש באמת קבוצות אחרות שמטפלות בדבר הזה. אני חייבת להודות, ואני אגיד את זה פה ישר, כל אישה שרוצה להצטרף לאיזושהי פעילות, יש כל כך הרבה תחומים שאפשר לפעול בהם, כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, אז באמת שאפשר לעשות את זה, ורק לחפש או לפנות, לפנות אותה למקום הנכון.
אז בואי יצפרי לנו על, על האתר, על און לייף.
און לייף זה אתר שההגדרה שלו הייתה אתר לנשים.
כמה זמן הוא קיים?
הוא קיים כבר כמעט 13 שנה, ואני עורכת ראשית שלו כבר 4 שנים. והדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לאתר היה לבדוק מי הקוראות והקוראים. ואז גיליתי שהאתר לנשים, שליש מקוריו גברים.
יפה מאוד. מעולה.
אז קודם כל שמחתי מאוד. ואני כולי תקווה שמספר הגברים שקוראים את און לייף רק עלה בזמן שאני לא בדקתי לאחרונה, אז אני באמת צריכה ללכת לבדוק, אבל אני חושבת שהמספרים היו מצוינים גם בתחילת הדרך של גברים ונשים שקוראים את האתר. האתר עוסק בכל מה שמעניין נשים. מה מעניין נשים?
מה לא מעניין נשים?
בדיוק, ולכן הוא עוסק בהכל. אבל בכל אופן, אנחנו כן אתר שמספר סיפורים של הרבה נשים מעוררות השראה, שכותב, שמפרסם תורי דעה של נשים, כי כשיש אירוע ביטחוני אפשר לפרסם את הטור 9647 של איזה גבר שחושב ככה וככה, או אפשר לפרסם את אחד הטורים הבודדים של נשים שמסבירות איך האירוע הביטחוני הנוכחי משפיע על החיים שלהם ושל הילדים שלהם ושל החיים בכלל, אזרחים בכלל. וזה חשוב לא פחות, ולפעמים גם לוקחים תת אלוף במיל שהיא אישה ולא גבר, ומספרים בעצם את אותו סיפור רק בעיניים אחרות. און לייף הרבה שנים כתב על נשים, קידם נשים וכו' וכו', ואז לפני, אחרי הרצח של מיכל סלע, זכרה לברכה, הבנו שזה לא מספיק. שזה לא מספיק לכתוב על נשים, לדבר על נשים, לקדם נשים, אלא שצריך גם לעשות מעשה. ולכן הפכנו את האתר למקום יותר אקטיביסטי. זה לא משהו שקורה בדרך כלל בכלי תקשורת, אבל אנחנו חשבנו שאנחנו יכולות וצריכות לעשות את זה. הפעולה הראשונה האקטיביסטית שלנו הייתה לגייס כספים לטובת קמפיין מודעות לקווי הסיוע לנשים באלימות, כי כאמור זה היה אחרי הרצח של מיכל סלע ושל מריה טל. שהיה לנו חשיבות גדולה בעצם לייצר את המקום הזה. העלינו, אנחנו קידמנו אז את קווי הסיוע של לא לאלימות, והעלינו ב-500% את מספר הפניות אליהם. גם גלשנו עם הקמפיין הזה לתוך הקורונה, ואז כבר באמת היה הצורך גם עלה. ועכשיו אנחנו הקמנו קבוצה שנקראת סיסטרס, מקום בטוח לספר, עבור נשים, שוב, הרעיון הוא שזה תהיה קבוצה שנותנת תמיכה לנשים באשר הם נשים, קבוצה סגורה שבעצם נשים יכולות לכתוב על עצמם ועל הבעיות שלהם ונשים אחרות מסייעות. אבל גם הכשרנו מספר מצומצם של נשים, 30 נשים, ואנחנו עומדות להכשיר 30 נשים נוספות, כדי לאתר ברשת בכלל ובקבוצה הזו בפרט נשים שצריכות עזרה. אנחנו גילינו בשלוש שנים האלה, מאז שהתחלנו בקמפיין הראשון, שנשים לא פונות ונשים לא מספרות. זאת אומרת שגם אם אישה עוברת משהו שנופל לתוך ההגדרות של חמשת תמרורי העזרה, שפורום מיכל סלע מפרסם השכם והערב וגם אנחנו, הן לא מספרות. הן לא מספרות לחברות שלהם, הן לא מספרות לאחיות שלהם. מיכל סלע לא סיפרה ללילי בן עמי, שהיא היום מספר אחת כמעט בארץ בקידום הנושא הזה, והנשים לא מספרות. ומכיוון שהן לא מספרות, אנחנו רוצות שיהיו נשים זרות אך מוכרות. נשים שמוכנות לפתוח את הלב ולהקשיב, ולתת מילות תמיכה, בנשים שהן לא מכירות. מכיוון שמסתבר שזה אולי יהיה דרך, אנחנו לא בטוחות, אבל אנחנו חושבות שזאת תהיה דרך נוספת לנשים לדבר ולפתוח את סגור ליבן.
זה, כל שינוי מתחיל מלהבין שיש בעיה, ומשם מתחיל השינוי בעצם. והשיחות האלה מאפשרות להבין ולהפנים שדברים צריכים להשתנות. וגם יכולות לתת, את יודעת, קצה החוץ, להוביל אותם החוצה. שזה מאוד חשוב.
באמת קצה החוט, אז אני אגיד פה את המספר חירום של, קו חירום של נעמת, כוכבית 9201, כוכבית 9201 של נעמת, של המרכז, מרכז האישה של נעמת. אגב, יש כנס נעמת בדיוק עכשיו, בשעה שאנחנו מדברות, שעוסק, שהנושא שלו הוא גזלייטינג.
שזה נושא שעכשיו אתם מדברות גם על התאמרות בעבודה ו... לחוקק חקיקה נגד התאמרות בעבודה, שזה אחד הדברים הכי מסרסים בני אדם, גברים ונשים כאחד.
גברים ונשים כאחד, זה מקטין, זה מעליב.
תגידי מה זה גזלייטינג, למי שלא מכירה.
גזלייטינג,
זה מונח חדש יחסי.
מי שלא מכירה, כן, זה מונח חדש שאגב מקורו באיזשהו סרט הוליוודי דווקא. והמשמעות שלו הוא יצירת סביבה שמקטינה נשים או גברים, וגורמת להם לחשוב שהם אשמים, לא משנה במה. הם אשמים ביחסים המעוררים, הם אשמים בזה שאין אינטימיות, הם אשמות
או אשמים,
הם אשמות בזה שהם מקבלות מכות לפעמים, הם אשמות בזה שהוא חזר מאוחר הביתה, הם אשמות בעבודה, בעולמות העבודה, הם או הן אשמות בכישלון הפרויקט, או בזה שהבוס שכח, או שהיא שכחה. גזלייטינג, לצערנו, מנת חלקם של נשים וגברים, על ידי בוסים ועל ידי בוסיות, שמרגישים צורך בשליטה. כל מקורו של הגזלייטינג הוא בשליטה, הוא ברצון לשלוט.
זה משהו שנמצא בקרב בני אדם, זה נורא תלוי בן אדם. יש אנשים שזה מה שהם עושים, כאילו זה לא חייב להיות בן זוג, זה לא חייב להיות בוס, זה יכול להיות בן אדם שפשוט גורם לך להרגיש טיפש ולא מוכשר, וזה סוג של, זה נמצא בתוך אנשים, זה איכות מסוימת כזאת, וצריך לשים לב אליה. כמו שאמרתי, שינוי בא קודם כל מזה שאנחנו מודעים לזה שיש בעיה. לשים אותה על השולחן, להעיר אותה באור, ולשנות אותה.
נכון, ולכן גזלייטינג זה משהו שבאונלייף אנחנו מתייחסות אליו די הרבה. והנה נעמת בחרו בנושא הזה גם, כנושא המרכזי שלהם לחודש המודעות במסגרת יום המאבק לאלימות נגד נשים. אגב, אני רוצה לציין גם את הנושא שבחרו בויצו, כי בעיניי הוא גם נושא חשוב. הם בויצו מתמקדים השנה בילדים. מעגל האלימות נגד נשים כולל בתוכו נשים וילדים, והערכה היא שיש בישראל כמיליון נשים וילדים בתוך מעגל האלימות. הערכה של ויצה, כפי שראיתי היום בבוקר, עמדה על 600 אלף ילדים שהם חלק חלק מהדבר הזה. הוא רוצה את היחס שלנו. ולכן גם ויצו, זה הבחירה שלהם להעלות מודעות לנושא הילדים שמופקרים, לנושא הילדים שלא מקבלים מענה. שוב, יש עולמות שלמים שנפגעים מאלימות נגד נשים, גם מאלימות מינית, גם מאלימות במשפחה, גם כל מיני סוגים של אלימות, וצריך לדעת את ה... וצריך לדעת, אנחנו משלמים על זה כחברה, אפילו, צריך להגיד את האמת, כספית, כלכלית.
לגמרי.
כי נשים וילדים שלא מתפקדים,
זה עובר הלאה. זה הם יהיו הילדים, הגברים המכים.
הם יהיו הגברים המכים אחר כך.
והמסכנים, כי הם נורא מסכנים, כי הם לא יודעים לבטא את הרגשות שלהם, והם לא יודעים לדבר.
ומי שעסוק ב...
ואחר כך הם סובלים בפוסט טראומות, ובכל מיני בעיות אחרות.
וכשהם לא יודעים להתמודד עם זה כמו שצריך, הם לא יהיו האנשים היצרניים שאנחנו צריכים שהם יהיו אחר כך.
לגמרי. אחר כך צריך לטפל בהם ולהשקיע בזה המון כסף. זה מה שאני אומרת, כל כך הרבה כסף אנחנו נוכל לחסוך אם אנחנו פשוט נאפשר לכל בני אדם, בנות ובנים, להישאר הם ולא להפוך אותם למשהו שאחרים רוצים, או ללמד אותם להיות משהו שהם לא אמורים ויועדו להיות, ולהרחיק אותם מעצמם, ואחר כך לשלוח אותם לחיים שלמים של טיפולים ותוצאות שהמטרה שלהם זה רק להחזיר אותם לעצמם ולהתחבר פנימה ולהיות מאושרים. אז פשוט אנחנו לא צריכים להרחיק אותם מעצמם, כי הם כבר שם. ברגע שאנחנו נולדים, אנחנו שם, אנחנו ביחד עם עצמנו. מה שנעשה אחר כך עד גיל 3, זה להפוך אותנו לזרים לעצמנו, ואחר כך אנחנו צריכות עוד פעם להתרועע ולהכיר את עצמנו. וזה תהליך שהוא גם יקר, וגם בסופו של דבר מייצר את כל המחלות בעולם.
נכון.
רוב המחלות בעולם. את כל הכספים וההשקעות לרפא את המחלות האלה.
אני רוצה להגיד לך שהפורום הכלכלי עושה איזושהי הערכה כל כמה, עוד כמה שנים יהיה לנו שוויון מגדרי. ובקורונה המספרים עלו ל-134, כשהיינו ב-100 כבר. 100 שנים היינו רחוקות משוויון מגדרי, ועברנו ל-134, כשהערכה הכלכלית, כי זה פורום כלכלי, היא ששוויון בנשים לגברים מעלה את הפריון של כל משק, אבל במיליארדים, במיליארדים. אנחנו מדברים על מיליארדי דולרים שאנחנו מונעים עצמנו. מהמשק בישראל ובכלל בעולם כולו.
נכון, ולכן יש חשיבות כל כך גדולה לשוויון מגדרי, וזה לא סתם גימיק שנשים מחפשות אותם, זה עבור כולנו. אז לפני שנסגור החודש האלימות, לפני שנסגור את הסיפור רגע של האלימות, ונעבור לשיר הבא שביקשת, השיר הטוב של נונו?
יהודית רביץ.
לא.
את רוצה את נונו.
אני רוצה את נונו, אני רוצה את יהודית לסוף.
אוקיי.
תני לי את החמישה טיפים, את החמישה תמרורי עזרה.
חמישה תמרורי עזרה.
של לילי בנעמי.
של לילי בנעמי, אני צריך לראות שאני זוכרת אותם בעל פה.
אז אפשר אחר כך.
לא, לא, אבל אני כן יכולה להגיד לך שאנחנו מדברים על גייז לייטינג, שדיברנו כבר קודם, כן? שזה אחד מהם, הקטנה, כן? זה אחד מהם זה הקטנה. ואחד מהם זה אובססיביות. ואגב, עזרה זה ראשי תיבות, כן? אובססיביות, זוגיות דו-פרצופית, כן? בפומבי הוא מציג אותך ואת עצמו באופן שונה, כן? איזה זוג מדהים אנחנו.
מה שרואים בפומבי זה לא מה שקורה.
מה שרואים בפייסבוק לא מה שקורה באמת. הקטנה, התמיד אשמה בהכל זה גזלייטינג. רגישות קיצונית, הוא יגיב בצורה מאיימת, במידה ותציעי להיפרד, אבל את לא תציעי להיפרד לבד.
בחיים.
בחיים אסור להיפרד לבד, אוקיי? והקדוש המעונה, הוא גם קורבן וגם תוקפן. אלה חמשת תמרורי העזרה. אני חושבת שאחד הדברים היפים שעשו, אגב, בפורום מיכל זלה, היה להוציא את חמשת תמרורי העזרה לגברים. ככה תזהה את עצמך.
נכון.
ואז הם כתבו ככה, אתה מזהה שאתה עוקב אחריה ללא ידיעתה ברשתות, אתה מזהה שיותר מדי פעמים אתה קרוב לפיצוץ? אתה מזהה שבתוך הבית מפחדים ממך? אתה מזהה שאתה מאבד שליטה כשאתה נפגע? אתה מזהה שהיא לא מבינה שזה לא באשמתה? אתה חושב שלא תוכל לחיות בלעדיה? אלו תמרורי עזרה לגברים. ואם מישהו מהמאזינים שלנו מזהה את עצמו בזה, גם הוא צריך לדעת לגשת לטיפול. ולתת מענה
לטובתו
ולטובת המשפחה שלו.
קודם כל לטובתו.
כן. רוצה לשמוע את נונו?
אז אני רוצה לשמוע את נונו, Living the Dream.
יאללה, נונו, ואחרי זה נגיד למה נונו.
נונו.
היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו טובים גם קודם, מקסימום אני ביום רסמה עודם, עוד מילה אחת אתה מחוק לי מעל הסקלים. ביומן אני רושמת וקובעת, יש לי יוגה בשקיעה ביום שבת, אין לי זמן אליך בשגרה החדשה שלי. בוקר צריך בצח, צהריים שחט, ערב קרחן, I'm living the dream. בוקר צריך בצח, צהריים שחט, ערב קרחן, I'm living the dream. ישתי בלעדך, ישתי ברמות. היי בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיקומן,
העגול הזה שמפוצץ במלוח.
בלעדיך זה מתוק כמו מנגו, מוצאת מהר את החנייה ולא צריך פנגו. יש לי גיף לכל הסיטואציות ועכשיו זה זמן ללב רוקד. בלעדיך בחיים יותר לא עמוס, זה כמו קסם בולקם רק ספלי עמוס. הנה אני רוקד את החיים ואתה רק אומר
קרביך בטח, צהריים שחט, ערב קרחן, I'm living the dream. קרביך בטח, צהריים שחט, יש לי ברמות. יאיר, אתה לא צריך להסביר איך מכינים קפה טוב. יאיר, אתה לא צריך להצהיר שהביטלס הם overrated. יאיר, אתה לא צריך להבהיר שהיית במקום הכי שווה ואף אחד לא יכול לבוא לשם כבר ורק אתה הספקת.
חזרנו. אז חזרנו.
למה נונו?
נונו, כן, למה נונו?
נונו, שקוראים לה נעמי אהרוני, היא זמרת ישראלית צעירה בת 24. מהממת פשוט. ואם יש משהו שאני מזכירה לעצמי יום יום לעשות, זה להקשיב גם לקולות של נשים צעירות ממני. נונו היא גם הטקסטים אדירים והיא לא דופקת חשבון והיא מדברת בשיר הזה בדיוק על הסגברה, מה שנקרא הגבר שבא ומסביר לה איך היא צריכה להתנהג ואיך היא צריכה להתלבש ואיך היא צריכה לאכול ואיך היא צריכה לשתות והיא לא. כי כמו שאמרתי בשיר הראשון, הנושא של הבחירה הוא קריטי, אבל אני נפעמת מהאנשים הצעירות האלה שגדלו לתוך זה, הן לא היו צריכות לפתח מודעות ל... כי הדור הזה כבר
יכול
לגדול בתוכן. אני מחזיקה, עורכת מחזיקה. עובדת יחד איתי צמוד צמוד בת אל אלון, שהיא צעירה מהממת מבאר שבע, עוד לא בת 30. ואני רואה את התודעה הפמיניסטית שלה, של מישהי שגדלה בדימונה וגרה בבאר שבע, ולא, ומתעקשת. ונלחמת, אז אני מרגישה שיש לנו עתיד, בהקשר הזה שיש לנו גם דור המשך של נשים חזקות, מדהימות, שיקחו את המושכות כשאנחנו נרפא, אבל אנחנו כרגע לא מרפאות.
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. איך אנחנו מייצרות עוד ועוד אקטיביסטיות? אז הבנות הצעירות, לא בנות 30, זה לא בנות כבר, הנשים הצעירות וגם הבנות. שלא עושים אותם, שלא לגמרי רומסים להם את העצמאות ואת האינדיבידואל בילדות, באמת הופכות להיות מסנגרות לשוויון מגדרי. ו...
גם הבנים.
גם
אני
הבנים.
אני מגדלת גם, גם את הבן שלי וגם את הבנות שלי. בשוויון מגדרי מוחלט. אגב, זה לא רק אני, זה אני והגרוש שלי, ששנינו ביחד עשינו את עבודה, זה היה בהקשר הזה. אבא שלהם מבשל, כי הוא שף, ואבא שלהם מכין את כל האוכל בבית, ויותר חשוב לו הניקיון והסדר. אמא שלהם לא נמצאת בבית בחלק מהערבים, כי היא הולכת לאירועים וכנסים, או מחזיקה שידור בטלוויזיה, זה מה שעשיתי לפני כן, הייתי עורכת חדשות בטלוויזיה, וזה בסדר. זאת אומרת, היכולת של כל אחד וכל אחת להתפתח היא סופר חשובה. אני חשבתי להגיד את זה לקראת סיום, אבל אני אגיד את זה עכשיו. אני אומרת לבן שלי ולבנות שלי, לבן, להי ותותי, מדי ערב, משתדלת לפחות, להגיד כמעט מדי ערב את המשפטים הבאים, והם יודעים להשלים אותם. ואני אומרת להם ככה, רגע לפני שהם הולכים לישון, כשאני מכסה אותם, תזכרי שאת יכולה לעשות הכל. הן משלימות את המשפט, כן? תזכרי שאת יכולה לעשות הכל. ואל תתני לאף אחד ואף אחת להגיד לך מה את מסוגלת ומה את לא מסוגלת לעשות. ומה שאת עושה, תעשי הכי טוב. תזכרי תמיד שאימא ואבא אוהבים אותך ויהיו שם תמיד בשבילך. וארבעת המשפטים האלה, אני אומרת גם לבן שלי, כי זה גם חשוב שבנים ידעו שהם יכולים לעשות הכל. ואם הם רוצים לרקוד, שירקדו, ואם הם רוצים להיות שחקנים, שישחקו, ואם הם רוצים ללבוש ורוד, שילבשו, ואם הם רוצים לבכות, אז שיבכו. זה ממש בסדר. אז גם הבן שלי שומע, תזכור שאתה יכול לעשות הכל. ואל תיתן לאף אחד ואף אחת להגיד לך מה אתה מסוגל ומה אתה לא מסוגל לעשות, ומה שאתה עושה, תעשה הכי טוב, ותזכור תמיד שאבא ואמא בשבילך, יהיו שם תמיד בשבילך.
שזה מניסיון שלי, אישי שלי, הדבר הכי חשוב. ואני חייבת להגיד שאני, להבדיל ממך, לא תמיד, אני הכנסתי לעניין השוויון המגדרי ב-2014, הילדים שלי כבר היו גדולים ב-2014. כאילו היום הקטן התגייס. כאילו לא היום, עכשיו, החודש. והרבה שנים אני חינכתי אותו את החינוך שאני קיבלתי בבית. כאילו, מה אתה בוכה? מה אתה זה? מה אתה בת? אני, זאת שמדברת לשוויון מגדרי. זה מה שאני ספגתי בילדות שלי. כאילו, חייתי בסביבה שהיא מאוד, אבא איש צבא, עושה מה שעושה, הנהג שלו מסיע את אמא שלי, היא החלשה, זה, אחר כך זה השתנה, כאילו, אמא שלי עורך הדין, הכל מאוד השתנה, אבל זה מה שינקתי בשנים הראשונות לחיי, ועד שנפל הסימון, אני ככה גידלתי גם את הילדים שלי, ויש המון, המון נשים, בכל מקום, מבוגרות, שלא עשו כמוני עבודת תודעה והגיעו לדבר הזה. אני 15 שנה מתעסקת בתודעה כבר ובמודעות, ומבינה הרבה דברים, אבל לא כולם עושים את זה. והם עדיין מעבירות את האינפורמציה, את המסרים השונים לבנים ולבנות. איך כן? זה עובר הלאה, ואנחנו כל שנה מכניסים לחברה ילדים וילדות, מוטות ומוטים מגדרית. כי יש לנו חור בסירה, תודעתית. כל שנה מגודלים עוד ילדים וילדות, שזה לא ב-DNA שלהם. אז נכון שהבנים מחונכים מלכתחילה, השמיים הם הגבול, אבל הבנות, אם הם לא חונכו ככה, ואין להם את ה-DNA המאוד מאוד חזק לעצמאות ולאינדיבידואליות, יכולות לשכוח את הבסיס הזה של עצמן. איך אנחנו מצליחות לייצר עוד ועוד אקטיביסטיות כדי להעביר את המסר הזה לכל אנשים שיבחרו בבחירות לפי טובתן האישית ולא לפי מה שאומר הבעל או הרב?
אני בבחירות האחרונות הלכתי להיות משקיפה בבני ברק, וראיתי את זה לנגד עיניי מתרחש. תראי, בדברים האלה אני אומרת, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, תהיינה לים, וזה מאוד משמעותי, והעובדה שאת עשית שינוי תודעתי ב-2014, שזה לא לפני מיליון שנה, זה לפני 6 שנים, אבל הנה, את כבר מחזיקה, 8 שנים, סליחה, את מחזיקה כבר תוכנית שמתעסקת בנושא מגדר, ואת עומדת בראש מוסד הגישור, אז בעצם את מכניסה את התודעה הזאת בדיוק לכל המקומות הנכונים, וכל אחד שחובש משקפיים מגדריות, לא משנה אם הוא גבר או אישה, לא משנה אם הוא אמא או אבא, ולא משנה אם רווק או רווקה, זה השינוי, כי כל, אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואני חושבת שאת רואה כן, את כן רואה את התעוררות, את כן רואה את מיטו, ואת רואה למשל את ההפגנות, אפילו ההפגנה הגדולה היא שאני מדברת עליה, שהיא גרמה להקמת בונות אלטרנטיבה. אחרי האונס הנוראי באילת, קמו נשים וגברים בכל רחבי הארץ ואמרו, עד כאן, לא עוד. וכשאת רואה את הבוז שספג הצילי במשחק הנבחרת האחרון על ידי...
הוא התפטר, אבל הוא לא התנצל.
גברים ונשים כאחד. הוא שב התנצל, אבל לא התנצל בפני הנערות שהוא פגע בהם. והוא התנצל בפני הפגיעה בקבוצה שלו, ובאוהדי נבחרת ישראל, ובמשפחה שלו, אבל בנערות שהוא פגע, לא. ולכן, קמה ועלתה הדרישה גם שלנו, אנחנו יחד עם איגוד מרכזי הסיוע ושתולת הנשים, עתרנו לבית הדין, קוראים להם בית הדין הארצי, אני חושבת, של ההתאחדות לכדורגל, ודרשנו דיון בנושא הזימון שלו, והוא סירב להגיע לדיון, ואמר שהוא מעדיף לפרוש, אז הוא פרש, וטוב שפרש. הוא לא דוגמה ולא מודל לשום דבר. בטח לא לילדים והילדות שלנו, איזה מודל עומד בפניהם? של אדם שפוגע בנערות?
וגם לגבי הבנות מהסיפור של אייל גולן, אני לא זוכרת את האותיות.
תת ונון,
הצעירות. תת ונון. לגיטימי, מאוד לגיטימי, שלוקח לנשים שנפגעו מינית הרבה זמן לעכל את מה שהם עברו, ולהעיז להגיד את זה. וכל הטענות שיש נגדם על איפה הם היו עד עכשיו, ולמה הם שתקו, ומה הם המציאו את זה עכשיו פתאום, זה לא רלוונטי, כי זה הבסיס של הבן אדם, אופי הבן אדם, ככה התהליכים האנושיים
נכון,
עובדים.
אבל אני אגיד לך אפילו יותר מזה. במקרה של תת ונון, מנגנון שלם מחץ אותם. מנגנון שלם, שהפעילו מקורבי הזמר הזה, והמשטרה לא חקרה את מה שהייתה אמורה לקרוא, לחקור. המחדלים של המשטרה בסיפור הזה ידועים וברורים ופורסמו שוב ושוב. אורלי וגיא דיברו על זה, גדי וייץ לדעתי עשה על זה תחקיר בארץ. כאילו באמת, זה פורסם שוב ושוב ושוב. היו שם מחדלים מטורפים. ולכן, טוב עשתה משטרת ישראל, שכשהגישו ערער על סגירת התיק, הם בחנו את זה. משך הרבה זמן, ואז החליטו לפתוח את התיק, ואז הם זימנו 10 גברים שהם לא זימנו לפני כן. כלומר, הזימון של אייל גולן הוא בערך היחידי שנחקר מכל 10 שזומנו עכשיו בסבב הנוכרי, הוא היחידי שכבר נחקר בעבר. ותת ונון אמרו את מה שקרה להם, לא אמרו את כל מה שקרה להם, הם אמרו חלקים ממה שקרה להם לאנשים שונים, זאת אומרת שיש עדויות מחזקות לדבר הזה. גם אגב באימות האחרון עם אחד מאנשי העסקים שהגיע להתאמת והודה שאכן הוא היה ואכן אייל גולן היה ליד בחדר ליד, הדברים נאמרו. זאת אומרת, יש פה, אני לא מכירה את התיק על בוריו, אבל אני כן אומרת לך שאני מכירה את תת ונון מהתכתבויות בשנה החולפת, הן נשים צעירות חזקות ואני מאמינה להם ואני אהיה שם מחר לתמוך בהם.
כל הכבוד להם. ואנחנו צריכות לסיים, אבל אני רוצה שלפני שאנחנו מסיימות, תגידי עוד פעם איך אנחנו מוצאים את בונות אלטרנטיבה.
אז בפייסבוק הכי קל לחפש גם את אונלייף, אבל אונלייף זה אתר שאפשר למצוא גם בגוגל, וגם בונות אלטרנטיבה יש אתר שאפשר למצוא גם בגוגל, וגם אנחנו מקיימות השבוע שיח פתוח של בונות אלטרנטיבה ביום רביעי בערב. אז אם מישהי רוצה להצטרף לבונות אלטרנטיבה, אנא כנסו לפייסבוק שלנו וצמצאו שם את הלינק לרישום לזום. אונלייף כאמור גם בפייסבוק וגם אתר סיסטרס, מקום בטוח לספר, קבוצה בפייסבוק, תחפשו דרך המילים האלה ותמצאו, אפשר למצוא גם אותי הדס רגולסקי בפייסבוק שלי ולעקוב ולראות. אני מקווה שעוד ועוד נשים יצטרפו, כי כמו שאת אומרת, אנחנו צריכים עוד ועוד נשים.
אנחנו צריכות את עצמנו בשביל לעשות שינוי.
כן, אנחנו צריכות כמה שיותר נשים וגברים שיצטרפו, כדי להיות פעילים בתוך הדבר הזה של לחולל שינוי מגדרי.
ושוב אני אומרת, זה לטובת כולנו.
זה ממש לטובת כולנו. תודה שהערכת אותי.
בשמחה. אני רוצה לחזור שוב על מספר החירום של נעמת לנשים מוכות.
כוכבית 9201.
תודה רבה. אני רוצה להודות לך, הדס רגולסקי, עורכת ראשית של אונלייף, חברת ועד מנהל של בונות אלטרנטיבה, ועוד מלא דברים על מי שאת ועל כל מה שאת עושה. אני רוצה להודות לכם, רגע, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו ולשוקי שלנו, על השידור, ואנחנו נסיים עם יהודית רביץ משנה לשנה. את רוצה להגיד על זה עוד משהו, איזה משפט?
כן, זה האמת השיר היותר אישי פה בבחירה הזאת, כי אני התגרשתי לפני שנה, וזה היה השיר שנבחר אני צריכה להגיד עוד מילה ורבע, זה שעשיתי, עשינו ביום שבו הלכתי לרבנות, עשינו בערב חגיגת.
מגניב. שמו לכם, חגיגת.
חגיגת. ואני ביקשתי מהרבת תמר גור קראוזה, להכין לי טקס מיוחד. כי אמרתי, לא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים ליוו אותי בנישואיי, ובגירושיי אני אהיה לבד. אז עטפתי את עצמי ב-20 חברות קרובות ויקרות לליבי, ועשינו ביחד חגיגת, ועשינו טקס. טקס בחירה. טקס בחירה שלי בעצמי, טקס בחירה בדרך חדשה. והשיר הזה היה השיר שתמר בחרה להביא, והיא לא ידעה, אבל זה היה שיר שככה ליווה אותי מהילדות שלי, וכנערה צעירה שמעתי את יהודית רביץ שרה אותו בהופעות, ואחרי זה לקחתי אותו איתי לטיול במזרח. זו בחירה.
אז תודה, יהודית רביץ, תודה לך, תודה רבה רבה רבה, הדס, ונעמת לי מאוד.
שמחתי להיות פה, תודה רבה.
אני אתראה בשבוע הבא, יהודית רביץ.
מעונה לעונה אני מתגלפת, מסירה את כסותי הישנה, מקפלת אותה בפינה ומסתכלת, מציצה בתהום שמעבר לדלת. והולכת
רדיו סול.